עמוד ממתת, הליכה אחר האור, וזה באמצע המהלך של, של להראות ש, שהליכה אחר האור זאת לא קביעה הסתברותית. זה, זה בעצם המהלך שלו, אנחנו באות גימל. עצם הדבר שההליכה אחר רוב הדיינים היא מחמת ההסתברות היותר גדולה, אינו ברור כלל. קודם הוא הביא איזה שתי ראיות לזה, דיברנו לגמרי חד משמעי, אני חושב, הראיות שהוא הביא, understatement נדמה לי, ועכשיו הוא, הוא עובר לדון לגופו של עניין, כן, דיברנו, לא לפני בחירות. עצם הדבר שהליכה אחר רוב הדיינים היא מחמת ההסתברות היותר גדולה, אינו ברור כלל. כי כשאני דן על מאורע מסוים, אם הוא מן הרוב או מן המיעוט, כגון על חתיכת בשר, אם היא מן השחוטות או מן הנבלות, והרוב בעיר שחוטות, ההסתברות שגם זו מן הרוב השחוטות, גדולה מן ההסתברות שהיא מן המיעוט הנבלות. כך שמבחינת חתיכת הבשר, ההליכה אחר הרוב כן משקפת הסתברות. אבל הטענה שלו שזה מקרה. זאת אומרת, לא זה באמת המשמעות, לא זו באמת המשמעות של הליכה אחר הרוב. זה לא נכון שזה עיקרון הסתברותי. במקרה זה יוצא גם מתאים להסתברות. אבל זה לא נכון שמדובר פה בעניין הסתברותי. למה? אז הוא אומר, אבל בדיינים, וצריך לזכור שדיינים...
אבל שם הסברה בגמרא היא בדיוק זה.
מה? בגמרא? למה?
בשבת, לא?
מה?
שאם אתה מוצא חתיכת בשר וזה עיר שקרובה
הולכים אחר הרוב
חנויות קשרות, אז אתה הולך על פי הרוב.
ברור, לא, הולכים על פי הרוב זה ברור. הקשלה עם הליכה אחר הרוב מטרתה להשיג מטרה הסתברותית, זאת אומרת להתקרב לאמת, או שלא, הליכה אחר הרוב זה כלל. כשיש רוב הולכים אחריו. במקרה של חתיכת בשר זה מתלכד, אבל הוא טוען שזה מקרי. זאת אומרת, נכון, שם זה באמת הסתברות, אבל זה מקרי. אוקיי, okay, זאת בעצם הטענה שלו. ואז הוא אומר שזה לגבי החתיכות בשר, אבל בדיינים יש סברת הרוב מול סברת המיעוט. ומניין שסברת הרוב היא האמת? זאת אומרת, הרי צריך לזכור שהמקור לדין הליכה אחר הרוב הוא מאחרי רבים לעתות, מהפסוק של אחרי רבים לעתות, שעסק בבית דין. אז אומר, אם אתה טוען שרוב זה עניין הסתברותי, אז ברור שהמקור שממנו לומדים את העניין הזה אמור להביע עיקרון הסתברותי. בוא נראה. אז בדיינים, כשיש רוב שאומרים שפלוני חייב ומיעוט שאומרים שהוא זכאי, אפרופו דיברנו קודם, כן? אז האם הרוב תמיד יותר צודק מן המיעוט? הלא אם נדון על אמירת אמת כמקרה מסוים ועל אמירת אי אמת כמקרה הנגדי, וכל אחד מהדיינים יכול לומר אמת או אי אמת. הלא לכאורה, היא אמת לא במובן שהוא משקר, אלא במובן שהוא טועה, כן? שהוא לא קלה לאמת. הלא לכאורה, יותר רחוק שהרבים כולם הצליחו לכוון לאמת, מאשר שהמעטים הצליחו.
עוד פעם, אני חלתי הרוב.
לא, הוא אומר הפוך.
המכפלה
שלו. הוא אומר כן, הוא אומר, יותר רחוק שהרבים כולם הצליחו לכוון לאמת, מאשר שהמעטים הצליחו. אתה סיכוי שהרוב צודק, קטן יותר מאשר הסיכוי שהמיעוט צודק.
אולי בגלל ההדריות?
לא, לא, לא ההדריות. זה מכפלת סיכויים. נניח שדיין טוב זה דיין שקולע ב-70% מהמקרים לאמת. 50-50 זה המארץ גמור, נכון? בהנחה שהשבעה היא בינארית. אפשר לענות עליה או כן או לא. נדבר על בעיות בינאריות. אז המארץ גמור, הסיכוי שלו לצדוק הוא 50-50, נכון? פשוט תעשה הגרלה, ו-50% מהמקרים הוא כנראה יקלה. בסדר? עכשיו, אגב, זה גם זה לא לגמרי ברור, כי יש שאלה מה אחוז המקרים שבאמת ראובן חייב וזכאי, אבל לא משנה, נגיד שגם זה שווה. עכשיו, אם יש לנו דיין שהוא מומחה, אז זה יותר מ-50%, נגיד 70%, בסדר? אז הסיכוי שדיין אחד טעה זה 30%, בסדר? אם הוא אמר משהו, פסק דין כלשהו. מה קורה כשיש שני דיינים? אז בשביל להגיד ששניהם צודקים, כל אחד זה 70%. אז הסיכוי ששניהם צודקים הוא 49%. זאת אומרת, זה סיכוי שהראשון צודק, שזה 0.7, כפול הראשון שהשני צודק, מה הסיכוי ששניהם יקלעו לאמת? הוא יותר קטן מאשר שאחד יקלע לאמת. אז כיוון שכך, אז בעצם ההיגיון ההסתברותי צריך לומר שנלך אחרי המיעוט, לא שנלך אחרי הרוב.
מה לא נכון פה?
כן, רגע, הזכרתי את זה, אני חושב, אמרתי שאני אדבר על זה. אז כן, זאת הטענה שלו, שנייה אני אחזור לזה. אז זאת בעצם הטענה שלו. הוא אומר, פה יש לו ראייה לסתור אפילו, לא רק שזה לא. הוא אומר, להפך, השיקולים ההסתברותיים היו אמורים להוביל אותנו לקביעה שצריך ללכת אחרי המיעוט. אז פה בעליל ברור שההליכה אחר הרוב לא מבטאת עיקרון הסתברותי. ככה הוא טוען. הוא טועה כמובן, אבל עוד שנייה...
זה כמו הסיפור שההסתברות שמנוע של מטוס התקלקל באמצע טיסה הוא אחת לאלף נגיד, וששניהם התקלקלו אחד למיליון, אז אחד עם פחד טיסה תמיד היה מתגנב שם למטוס וזורק איזה חתיכת ברזל לקונה סביר. ואז...
הסיכוי
פתע. זה ככה כמו הסיכוי ששני הדיינים.
מה שיותר דומה אלינו זה שמי שיש לו פחד מדברים כאלה ישים במטוס רק מנוע אחד ולא שניים. זאת אומרת, כדי שהוא יהיה יותר בטוח. זאת אומרת, כי... אוקיי. בכל אופן, כמו היום, ראיתי איזה מאמר בענייני אקטואליה, אבל זה קשור. ראיתי היום מאמר בוואלה על הומאופתיה. אני חובב ידוע של התחומים האלה, אז נדלקו עיניי. היה שם איזה תיאור של, זאת אומרת, יצא איזה הודעה של הממשלה האוסטרלית, או נדמה לי הממשלה האוסטרלית, בעקבות איזה מחקר רחב והיקף, קצה לזה שזה עושה משהו, הומאופתיה. וככה הם פרסמו לתועלת הציבור, שידע הציבור שאם הוא רוצה לבזבז את כספו, הוא בהחלט מוזמן לעשות את זה, אבל כדאי לא לזנוח את הטיפול הקונבנציונלי.
זה לא מזיק, אגב.
כן, נכון, גם לא הוכח שזה מזיק, אז אתה רוצה לבזבז כסף, זה בסדר, כל עוד תשמור על בריאותך, תלך לרופא גם. ליד זה תבלה באיזה מקום שאתה רוצה. מה?
זה מבין לסתם מביא קצת תועלת כפלצבו.
כן, פלצבו, נכון. יש לזה תועלת של פלצבו, כמו לכל דבר. יכולים לקרוא גם מים קדושים. אז...
זה מים.
לא, מים קדושים זה מים. אין הבדל, מים קדושים זה מים. אז... בסוף הכתבה הוא מביא שגם הפרלמנט הבריטי, לפני 5 שנים, מינה איזושהי ועדה כנראה, לא יודע בדיוק מה, לבדוק את כל המחקרים בנושא הזה של הומאופתיה, והוציאו הודעה לציבור, הנחיה לציבור מהפרלמנט הבריטי. אין שום ראיה שזה עושה משהו. כלום. הם סקרו את כל המחקרים שנעשו בעניין הזה, יש כמה שבהם רואים איזושהי אינדיקציה להשפעה, כל המחקרים האלה לוקים במתודה. זאת אומרת, כל המחקרים שהראו איזושהי השפעה, כך הוא כותב. מראים שיש בעיה במתודה, או שזה לא כפול סמיות, או שזה אין ביקורת, אין... אז לא נעשה באופן שיטתי, ראו שמספר הנדגמים היה קטן מדי בשביל להסיק מסקנות, כל המחקרים האלה לוקים, לוקים בחסר. ולכן קצת מזכיר את המחקרים על השפעת תפילות, גם שם יש את אותה בעיה. אז כתבתי את זה לתועלת הציבור בלוח של גרעין של, של לוד. יש שם מקום נקל שעוסקים ברפואה אלטרנטיבית, ואני מדי פעם משתף את הציבור בתועלת שיש בעניין הזה. אז מיד ענו לי כן, וברגע שיפסיקו להתווכח, איך זה הלך שם, אמרתי שיש משמעות בנושאים האלה רק למחקרים מבוקרים כפולי סמיות על מדגם גבוה. זה הכל. רק מחקרים כאלה יכולים להגיד משהו עם מתודה כלשהי עובדת או לא. כל מיני סיפורים על זה שסבתא של ההוא הייתה, כולם היו מיואשים ממנה, הרופאים הקונבנציונליים, והיא הלכה לה מחשף פלוני שנתן לה טיפות קדושות ומיד היא הייתה בריאה, זה לא עוזר שום דבר. יכולה להיות בריאה גם, אפילו בהנחה שזה נכון, שגם זה לא תמיד ככה. אבל אפילו בהנחה שזה נכון, בסדר, יש גם ריפוי ספונטני, יש גם פלצבו, יש המון דברים. אתה רוצה לבדוק השפעה של משהו, צריך להקפיד על המתודה שבודקים את העניין הזה. אז מישהו ענה לי, ברגע שמחקרים כפולי סמיות מבוקרים ושיטתיים יפסיקו לסתור מחקרים כפולי סמיות ושיטתיים אחרים, אז יפסיק הספק שלי במחקרים כאלה. אז אמרתי לו, זה אומנם טעות נפוצה, אבל זה עדיין טעות, בגלל שאף אחד לא טוען שאין לו ספק במסקנה של מחקר כפול סמיות ומבוקר. הטענה שזה מוריד את מידת, מעלה את מידת האמינות של המחקר. עכשיו ברור, תמיד יכולות להיות טעויות, וטעויות היו ועוד כנראה גם יהיו, אבל לא לעשות את זה, זה פה באמת לא, זאת אומרת, דבר שלא מבוסס על עניין כזה, באמת לא צריך להסתפק לגביו, הוא פשוט לא נכון, זאת אומרת, אין מה להסתפק.
סיימן סינג, ריפוי
הפיתוי. כן, בדיוק. אני את סיימן סינג כבר הבאתי אז, כי פה זה רק על הומאופתיה, סיימן סינג מדבר על עוד שלל רפואות אליל מהסוג הזה, ומתברר שבאמת אין שום, ואנשים מתעלמים לחלוטין משיקולים סטטיסטיים. זאת אומרת, זה לא מעניין, אם אתה חפץ בעיקרה של ההומאופתיה, אז לא יעזור, אז המחקרים ממומנים על ידי חברות התרופות, שזה נכון לפעמים, אבל אי אפשר, זאת אומרת, אם אתה, אם זאת ההנחה שלך, אז גם אל תעלה על מטוס, כי המחקרים, איך מטוסים עובדים, ממומנים על ידי חברות מטוסים. לא יודע, אל תאמין לפיזיקה, כי גם זה מחקר שממומן על ידי מישהו.
אוקיי, אבל גם מאלה שמבקרים, נגיד,
לא, אמרתי, יש בזה...
כתב כמה מאמרים בנושא רמת הקולסטרול שהיא מסוכנת. הוא אומר, העלו את זה בשנים האחרונות, הוא עשה סקרי סביב שכל המחקרים, כולם ממומנים על ידי יצרני התרופות, אבל הוא לא מצא, אבל...
הורידו את זה, לא העלו את זה.
הורידו את
הרף המסוכן היה נמוך.
פעם לא היית לוקח, היום אתה לוקח. והוא אומר, אבל הוא אומר מבדיקה שלו, הוא לא מצא את המחקר שמראה את הסיבה להורדה, והוא אומר, יש פה פשוט דחיפה של
שיווק שהשפיעו על השוק. התופעות כנראה קיימות, אני לא אומר שהתופעות לא קיימות. אני אומר, אבל מה לעשות? זאת אומרת, יש לך שלל של מחקרים עם ממשלות, בתי פרלמנט וכו', שעושים איזשהו סקירת, ממנים אנשים שיש לו סקירת מחקרים ומוציאים תוצאות. יכול להיות שהכל
בורגס וזה... ויש שבני אדם מושפעת ממצבם הנפשי והבריאותי והאמונות שלהם, אנחנו גם כאן מסכימים.
לא, ברור, פלצבו יש, זה ברור. אבל פלצבו, בשביל פלצבו, למה צריך לשלם... למה צריך לשלם כסף?
כדי להאמין בו.
כדי להאמין.
התרופה נגד שפעת, חברת בוארון מייצרת ונמכרת בחנויות בתור תרופה הומאופתית, אתה קורא שם את רשימת המרכיבים,
יש מרכיבים בכלל? זה בדרך כלל סתם מים, אין מרכיבים בדברים. יש איזה ריח של חצי מולקולה, זה ריכוז שלא מגיע אפילו למולקולה אחת לפעמים. של החום,
לא שואל. לא, הסתברות למצוא שם מולקולה אחת היא מאוד... נמוכה. בכל אופן, התרופות של חברת בוארון תחת הטייטל, חברה הצרפתית, ושלאון אומר, לקחתי אותה עכשיו לשפעת, זה השפיע עליי, אבל כשאני קורא את רשימת המרכיבים, יש שם רשימת מרכיבים ארוכה, אחד מהם כנראה הוא שבאמת משפיע. עכשיו, זה נקרא הומאופתי, כי זה מוכר טוב.
טוב, אין לי בעיה עם משהו, אני לא מדבר כרגע על ההיבט המסחרי. ברור, לפעמים מה שנקרא רפואה אלטרנטיבית זה דבר שפועל גם על סמך הרפואה הקונבנציונלית, ברור שכן. ויש לפעמים פוליטיקות שהרפואה הקונבנציונלית לא מכירה במשהו שבאמת מחקרים מראים שהוא עובד, אבל הוא לא רפואה אלטרנטיבית. זאת אומרת, המחקרים שמראים שהוא עובד נעשו במתודות רגילות. אז זה שמשיקולים מסחריים כאלה או אחרים לא משתמשים בזה או לא עושים בזה שימוש, ברור, יש פה חברות התרופות בוחשות לגמרי, נעשו על זה הרבה סרטים. על העניינים האלה, וזה כנראה נכון, אבל לפי הגישה הזאת, אז בעצם אתה לא תקבל שום דבר, זאת תזה שלא ניתנת להפרחה. כל פעם שאני אביא לך מחקר שאומר שזה לא נכון, אתה תגיד שזה ממומן על ידי חברות התרופות. אז תזה שאי אפשר לתקוף אותה, אז בסדר, היא תמיד תהיה צודקת. איך הגענו פה לבעיה של הפיסוטים?
אני חושב אם רוב הדיינים צודק או לא.
כן, אז פה גם כן, הטענה שאם אנחנו הולכים אחרי ההסתברות, אז זה אומר שחייבים ללכת אחרי מיעוט הדיינים, ולא אחרי רוב הדיינים. ולכן ברור שזאת לא הסתברות. טוב, אז אולי אני כבר אגיד את זה כאן. תראו, מה הטעות שלו? הטעות שלו, אולי דיברנו על זה בהתחלה,
כשדיברנו שתגיד את זה.
אוקיי. יש רשימה שלמה של כשלים סטטיסטיים כאלה באוניברסיטה העברית, עושים מזה הרבה צימס, במכון לרציונליות. איך עושים חישוב כזה? זה בדרך כלל בסטטיסטיקה הטעיה זה שאתה לא שואל נכון את השאלה. ברגע שאתה שואל נכון את השאלה, הדרך לחשב את התשובה היא די ברורה. בהנחה שהיא קיימת, לפעמים אי אפשר, אבל בהנחה שהיא קיימת, הרבה פעמים הטעות היא בזה שאתה שואל את השאלה לא נכון. כשאתה מנסח אותה באופן סטטיסטי, אז אתה צריך לשאול את השאלה באופן הבא.
מה פה שואל לא נכון? אבל השאלה קיימת.
מה היא השאלה? את החישוב של איזה הסתברות אתה עושה? כשאמרתי קודם את המכפלות האלה. על מה הם עונות המכפלות האלה? הם לא עונות על השאלה הרלוונטית. המכפלות האלה מחשבות סיכוי אחר, או הסתברות אחרת, אם בכלל זאת הסתברות. כנראה הן לא חשבות בכלל הסתברות, המכפלה הזאת של הסיכויים,
בשטויות. ששתיהם בו-זמנית צודקים.
מה מרחב?
זה מה שאנחנו רוצים, ששתיהם יזדקו
בו-זמנית. בחשבון פשוט, תסתכל, הסתברויות אמורות להסתכם לאחד.
נכון.
זה התנאי הבסיסי בהסתברות, נכון? עכשיו, בואו נראה מה מגוון האפשרויות. שני דיינים אמרו שרובן חייב, ואחד אמר שרובן פטור. פטור מעונש, נדבר על אחד, לא על משפט אזרחי. משפט פלילי. אוקיי, השניים אומרים שהוא חייב, ואחד אומר שהוא פטור. אז אתה אומר לי, תראה, הסיכוי ששני דיינים יקלעו לאמת הוא 0.49. 0.7 כפול 0.7. ומה הסיכוי שדיין אחד יקלע לאמת? 0.7. לכן זה יותר גבוה. אבל 0.7 פלוס 0.49 זה לא אחד. הרי אם זה היה שתי האפשרויות האלה, ולכל אחת יש הסתברות, זאת ההסתברות שלה, הסכום היה צריך להיות אחד. אבל זה לא אחד. למה? כי החשבון הזה לא נכון.
כי השאלה מה ההסתברות שהם טועים.
לא, אז הנקודה היא כזו, כשרוצים לעשות חישוב כזה, אז בעצם עושים את החישוב באופן הבא. נגיד שהבן אדם באמת אשם. בסדר? אם הבן אדם באמת אשם, העובדה ששני דיינים אומרים שהוא אשם ואחד לא, הסיכוי שלה זה 0.7 כפול 0.7 כפול 0.3. שני דיינים צדקו ואחד טעה. נכון? זה בהנחה שהוא באמת אשם. בסדר? בהנחה שהוא לא אשם, ושני דיינים אומרים שהוא
אשם,
ואחד אומר שלא, הסיכוי הוא 0.3 בריבוע כפול 0.7. שהוא יותר קטן. שהוא יותר קטן, נכון? אז אתם רואים שהסיכוי של שני דיינים, אם שני דיינים, עכשיו אני הופך את השאלה. אני שואל עכשיו את השאלה הבאה. לא בהנחה שהוא אשם, מה הסיכוי שהדיינים יגידו את זה? זאת השאלה שאותה שאלנו קודם. זאת טעות. זאת השאלה הנכונה. השאלה הנכונה היא, בהנחה ששני הדיינים אומרים שהוא אשם, מה הסיכוי שהוא באמת אשם? ולא בהנחה שהוא אשם, מה הסיכוי שהם יגידו שהוא אשם? אני לא שואל את השאלה הזאת, אני שואל את השאלה הפוכה. הדיינים כבר אמרו שהוא אשם. אני עכשיו שואל מה קרה באמת. אז אני שואל את השאלה של הסתברות מותנה, הפוכה. מה הסיכוי שהוא אשם בהנחה ששני דיינים אמרו שהוא אשם? בסדר? התשובה לשאלה הזאת מחשבים באופן שונה. את התשובה לשאלה הזאת בעצם מחשבים כמו שאמרתי קודם. שאתה אתה אתה קובע אתה בעצם עושה את שני החישובים הישירים ומהם בונה את ההסתברות המותנה ההפוכה. זאת אומרת, אני אומר ככה, אם בהנחה שהוא אשם, מה הסיכוי ששני דיינים, נגיד שדיין אומר, הסיכוי שלו, הסיכוי לצדוק זה פי, והסיכוי שלא לצדוק זה 1 מינוס פי. פי זה 0.7, בדוגמה הקודם נעשה את זה באופן לא מספרי, יותר קל. אז אם הבן אדם באמת אשם, אז העובדה ששני דיינים אמרו שהוא אשם ואחד אמר שלא, שניים אמרו שהוא אשם, אז זה פי בריבוע. נכון? ואחד אמר שלא, זה כפול 1 מינוס פי. זה פי בריבוע כפול 1 מינוס פי, כפול Q, שזה הסיכוי שהוא באמת אשם. בסדר? עכשיו, מה זה פרופורציוני לסיכוי? עוד לא נרמלתי. מה הסיכוי שאם הוא לא אשם, הדיינים יגידו שהוא אשם. נכון? כי הם אמרו שהוא אשם, זה נתון. אני שואל עכשיו, האם, זאת אומרת, אני בודק את המקרה שבו הוא באמת אשם ואת המקרה שבו הוא לא אשם. אז אם הוא לא אשם והדיינים הם כמו שהם אומרים, אז שניים טעו ואחד צדק. אז זה פי כפול 1 מינוס פי בריבוע. כפול 1 מינוס קיו.
1 מינוס התוצאה הקודמת בעצם.
לא, לא. זה לא 1 מינוס התוצאה הקודמת, צריך לנרמל. אז זה פי כפול 1 מינוס פי בריבוע כפול קיו. כפול 1 מינוס קיו, סליחה. 1 מינוס קיו זה הסיכוי שהוא לא אשם. בסדר? עכשיו, הסכום של שני אלה לא יוצא 1. לכן צריך לשים במכנה את הסכום של שניהם, כדי לנרמל את זה לאחד. בסדר? ולכן הסיכוי הוא בעצם, בהנחה נגיד שהסיכוי שהוא אשם זה חצי. Q זה חצי. אז Q ב-1 מינוס Q זה חצי. אז אני מוציא את זה מהחישוב. בסדר? אז החשבון הוא הבא. הסיכוי שהוא אשם, בהנחה ששני דיינים אמרו שהוא אשם, מה הסיכוי שהוא באמת אשם? זה הסיכוי שאם הוא אשם, שניים אומרים שהוא אשם, חלקי הסכום של שני האירועים שאמרתי קודם. בסדר? זה בעצם. אז מה, כמה זה יוצא? זה יוצא פי בריבוע כפול 1 מינוס פי. נגיד 0.7 בריבוע זה 0.49 כפול 0.3, שזה, יודע מה, 0....
קצת פחות ב-0.15.
כן, נכון? וחלקי 0.15 הזה פלוס 1 מינוס פי בריבוע, זה 0.3 בריבוע כפול 0.7, 0.09 כפול 0.7, כן, אז 0.63 פלוס 0.15 ולמעלה יש 0.15, זה הסיכוי. וכשתבדקו את זה, זה יסתכם לאחד, ואתם תראו שהסיכוי ששני דיינים צודקים הוא הרבה יותר גבוה. מה זה הרבה יותר גבוה? הוא יותר גבוה ככל שהדיינים מוצלחים. אגב, התוצאה אגב יוצאת שהיחס בין הסיכוי של הדיינים, שני הדיינים צודקים, הוא תלוי, הוא בעצם, היחס בין הסיכויים הוא פי. זאת אומרת, אם פי גדול מחצי, אז כדאי ללכת אחרי שני דיינים. אם פי קטן מחצי,
יש את כל החשבון שהרב עכשיו עשה בצורה, אבל יותר לאנשים פשוטים, בספרו של ג'ון אלן פאולוס, הרדת המספרים, מתאים בהחלט לבוגרי שלוש יחידות מתמטיקה.
זה לא היה אומר, מתמטיקה
קשה. שבו אומר, קושי הואשם, נגיד, מה הסיכוי, נגיד, לא יודע, אנשים לבנים מעידים שקושי עשה איזשהו פשע, הוא שם זו דוגמה שפן, וכעת בודקים מה הסיכוי שהוא הבחין בלילה, זה היה נכון את הבן אדם וזה היה נכון את הזה, בכל אופן חוזר על ה... עושה חישוב בדיוק מהסוג הזה.
לא משנה, פרטי החישוב לא חשובים, מה שאני רוצה להגיד רק, וזה סתם לקח גם לחיים, הסטטיסטיקה והסתברות זה דברים נורא מתעתיים. אם אתה לא מומחה בתחום הזה, אפשר לעשות לך קציצות. זאת אומרת, אני קורא כל יום מתפרסמים, הרי מתפרסמות כל מיני סטטיסטיקות, אני לא מדבר אפילו על הסקרים של הבחירות, שזה אני מקווה שעושים את זה בצורה אמינה, ואנשים שעושים את זה מאנשי מקצוע, אני מקווה, אני לא יודע, אבל אני מדבר, אני קורא מחקרים, אני קורא דיווחים, אין אחד שהוא רלוונט, אין אחד, אני פעם חשבתי לעשות, לכתוב ספר יום בחייו של צרכן תקשורת ישראלי. זאת אומרת, לקחת ביום אחד את כל מה שמתפרסם בעיתונות, ולהציע ביקורת שיטתית על כל מה שכתוב שם. לא יתישאר אבן על אבן. אין כלום.
יש כלל פשוט, כמה שהפרסומת יותר טובה, סימן שהמוצר יותר גרוע.
כן, אוקיי. זה לא יאומן כי יסופר, זאת אומרת, הסקת המסקנות...
כולל בפוליטיקאי.
זה ממש, מה?
כל אחד בתחום שלו רואה את זה.
כן, כן. לא יאומן. לא יאומן. אתה יודע, ומציגים לפניך נתונים, ואתה רואה, בלתי רלוונטי לחלוטין, אתה לא מאמין, זאת אומרת, אומרים לך, יש אפליית מזרחיים, למה? ושמספר המרצים המזרחיים באוניברסיטה הוא נמוך. עכשיו, יכול להיות זאת בעיה, כנראה זאת בעיה, שמספר, אבל זה לא אומר שיש אפליה. תבדוק כמה מתוך אלה שהגישו מועמדות התקבלו. אולי יש מעט מאוד שהגישו מועמדות, עכשיו צריך לבדוק, למה באמת יש מעט שמגישים מועמדות, אולי יש בעיה חינוכית, בסדר גמור, יכול להיות שיש שם... אבל הסקת המסקנות הזאת, הסקת המסקנות כל כך... מחופפת, כן, כל כך לא נובעת מחוסר הבנה גמור, ואנשים כולם מצטטים, וכשאתה מצטט נתונים בכלל זה, היום פגשתי חבר שלי, נדב, זה שכתב את הספר, אז הוא אמר לי שהוא רצה פעם להקים את מכון מנחוס, זה משהו לבדיק מחקרים וסטטיסטיקה, כדי בדיוק להציג את כל את הרוותם של כל המחקרים האלה. אז הוא אומר לי, הוא מספר לי, תנסה להשיג מהמחקרים של מכון אדווה, כי אם מכון אדווה זה הקומוניסטים הישראלים, אלה שמוציאים את כל המחקרים הסוציאליסטיים. זאת אומרת, למה צריך להיות סוציאליסטים ולמה, מה שנקרא חברתי היום. כמו שאמר פעם, מישהו אמר לי שזה קומיקאי בטלוויזיה, לא זוכר מי זה היה, אמר שאני חברתי רק מצד אחד. חברתי פירושו מזרחי, כן? אז המכונים האלה ליצירת תעמולה סוציאליסטית. אז הוא אומר, עזוב, אתה לא צריך אפילו לבקר את המחקרים שם. אגב, אנשים מציינים, פרופסורים באוניברסיטה וכו', מוטים בצורה מחפירה ממש. אומרת, תבקש רק את חומר הגלם של המחקר, זה הכל, לא תקבל בחיים. אומרת, ואם תקבל, החום שלהם יעלה אם אתה תבקש את חומר הגלם.
לא,
אתה לא צריך אפילו לעשות את הביקורת על המחקר.
נתתי דוגמה, נגיד, תוכלת החיים של ערבי ישראל היא נמוכה יותר מאשר של היהודים בערך בשלוש שנים. עכשיו, אבל... אוקיי, אז ואני לא מכחיש שיש, לדעתי כן יש אפליה של ערבים, בישראל יסלחו לי חבריי מהימין. אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שמשל שאצל הבדואים, שאלף, מי שהכי דוחף כלפי מטה זה הבדואים, ואצלם יש 70% מהאנשים הבדואיות נשואות לבן דוד ראשון שלהם, והתוצאה היא תמותת תינוקות במגזר הבדואי פי 6 מאשר בשאר כלל האוכלוסייה.
לא, גם אני מניח שתנאי החיים בהיגיינה וכולי.
נכון, 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 אבל אי אפשר להתעלם, אבל... כעת בוא נפריד את הדברים. זאת אומרת, הנישואים לבן דוד ראשון, הם לא שכל מי שנולד, אתה יודע, איך אמר גדי יגיל, מנישואי קרובים הילדים יוצאים דפקטיביים, וזה בעיה אצל הבדואים. זאת אומרת, החלק גדול, לא, עכשיו, איזה, עכשיו, אם לא בדקת איזה חלק מהתמותה נובע מהיגיינה, ואיזה חלק נובע מלגור ביישוב לא מוכר,
שבגלל זה נובע... המספרים האלה לא אומרים כלום.
מה?
המספרים האלה לא אומרים כלום, כן, ברור. מזכיר לי שהיום אשתי הייתה אצל איזה מוסכניק אחד בלוד, גם כן בחור בדואי, זאת אומרת, יש לו שתי נשים, את האחת מהן הוא גירש, את השנייה הוא עומד לגרש, אבל את הראשונה שהוא גירש הוא עוד חי איתה כי היא בדודה שלו. אז הוא גירש אותה, אבל היא עדיין נשארת
איתו
עם שישה ילדים.
זה באמת מסובך.
כן. טוב, בכל אופן הזה, זה אפרופו פילי הסטטיסטיקה, המכון הרציונליות מזה הוא עושה את הפרנסה, זה הנובל של כהנמן וכל ה... על זה הם יושבים, מאיה ברילה, אלה שם האנשים שזה עיסוקם בעולם. זאת אומרת, כל מיני כשלים סטטיסטיים כאלה ואחרים, וזה לא... אתה לא מאמין, זאת אומרת, זה פשוט מלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת, אין אמירה אחת שאתה קורא בתקשורת שמבוססת על מחקר שהיא לא שגויה. אין, לא, לא, כמעט, אני כמעט לא מוצא.
גם כשנזרים זה יכול לקרות.
נכון, לא.
שנה שעברה היה מאמר בנייצ'ר, שמסתבר שמודדים הרבה מחקרים ביולוגיה על עכברים הם על פי רמות כאב. ומסתבר שעכברים שדרים רמות כאב שונות, עם הנסיין שדוגם אותם, זה חוקר או חוקרת. עכשיו, מסתבר.
טוב, אלה דברים שבאמת, אתה יודע, לפעמים יש פקטורים שאתה לא יודע אפילו שהם משפיעים, ולכן אתה לא דואג לנקות אותם ב... כן, אבל זאת טעות מימה שבאמת היה קשה, אני מניח שהיה קשה לחשוב עליה, אבל פה יש דברים שכל בר דעת מבין שיש פה איזה כשל. וככל שאתה מציג יותר מספרים זה הרי יותר אמין. אני בעיניי, ככל שאתה מציג יותר מספרים זה אומר שאתה מדבר שטויות. זאת אומרת, כי ברור שאתה לא עושה את החישוב נכון. וזה זה באמת, זו תופעה נורא מוזרה, וכאילו בעולם שלנו, אם יש מומחים וכולם מקשיבים ומאזינים וזה, ואומרים להיות יותר חכמים, לנהל את הדיון בצורה יותר אינטליגנטית, והרמה של הדיון רק יורדת. זאת אומרת, לא, תופעה מאוד מוזרה.
אם אתה מוזר. תבדוק לאורך השנים, אז אתה תראי גם שכמעט כל שנה יש מחקר שסוקר את המחקר מהשנה הקודמת.
כן,
אז
לא.
אתה כבר שכחת על המחקר
כן, של לא, השנה. כן, אבל זה צריך לשים לב טוב. זאת אומרת, זה גם מה שעניתי להוא בלוח, בגוגל גרופ הזה. תראה, זה ברור, זאת אומרת, מחקר הוא לא ערובה להגיע לתוצאה נכונה. הוא ערובה למינימום טעות. זאת אומרת, עכשיו נכון, יכול להיות עדיין שאנחנו טועים, אבל אם לא נקפיד על מתודה מחקרית, אז אנחנו כמעט אין ספק שנטעה. אז אפשר למצוא באגים גם במי שמתנהל נכון, ומי שעושה את השיקולים עד כמה שאפשר נכון. זאת לא מתודה ודאית להגיע לאמת. מי שחושב ככה, אז הוא פשוט לא קורא את המפה נכון. אבל אני כן חושב שצריך להקפיד עליה, כי זה מביא למינימום את הסיכוי לטעות שעדיין קיים. זה הכל, זה לא... אז תמיד להצביע על זה, כן, כן, אבל גם אלה שעובדים מדעית טועים, זה נכון, אבל הם פחות טועים מאשר מי שלא עובד ככה. אז אני חושב שהוא, זה למה שאני חושב שנזכרתי שדיברתי. אני חושב שכן דיברתי על האפקט מינכאוזן, באמצעות שליח. גם שם הייתה את אותה בעיה, גם כן שיקול סטטיסטי, שופט הכניס לכלא אישה, על לא עוול בכפה. מאותו שיקול מאוד דומה דרך אגב, כן, כי הייתה מיטת הריסה של שני תינוקות אצלה בבית, בא רופא מומחה ואמר, תראה, הסיכוי למיטת הריסה הוא 1-8,000 תינוקות, עכשיו אצלה היו שני תינוקות, הסיכוי שזה קרה ממיטת הריסה זה 1-64 מיליון, 8,000 קבעו 8,000, אז כנראה שהיא רצחה אותם, כי הסיכוי שזה מיטת הריסה הוא כל כך קטן, שאחד מינוס הסיכוי הזה זה הסיכוי שזה לא קרה ממות הריסה, אלא שהיא הרגה אותם, אז הסיכוי הוא אחד.
אז מה שכתבו ארגון הסטטיסטיקאים אחר כך למלכותי וכולי למערכת בית המשפט, שבעצם מה שהיה צריך לדעות זה מה הסיכוי שהיא רצחה לעומת הסיכוי של מוות טבעי.
בדיוק.
זה בעצם הנתון.
מה הסיכוי, אפשר לך בצורה נורא פשוטה, אפשר להשיג את זה בכמה צורות. מה הסיכוי שאישה תרצח את שני תינוקותיה? כמה נשים כאלה יש? לא יודע. אבל הסיכוי נורא נורא קטן. את זה תשווה. מול הסיכוי למות הריסה פעמיים, ואתה תגלה שזה כנראה לא כל כך דרמטי ההבדל. ובסך הכל, אם אתה הולך עם החשבון הפשוט הזה, היית צריך להכניס לכלא כל אחת שמת לתינוק מאות הריסה. מה 1-8,000 זה לא סיכוי מספיק קטן, זה 1-64 מיליון. הלוואי שבמשפט הפלילי הייתה לנו ודאות כשמרשיעים 1 פחות 1 חלקי 8,000. הלוואי שזה היה. אפילו המספרים שבדרך כלל רגילים במשפט פלילי לזרוק, זה מעבר לספק סביר, פירושו 2%, 5%. בדרך לפעמים יש כאלה שעושים מזה, הם מחמתים את זה איכשהו למספרים האלה. פה אנחנו מדברים על מאית האחוז. 1 חלקי 10,000 זה מאית האחוז. נו, אז מה הבעיה? זה טוב לכל משפט פלילי, רמת ודאות כזאת. אז זה אומר שכל האנשים שהיה להם תינוק שמת מות הריסה, היו צריכות לשבת בכלא. ויש הסיכוי שזה קרה מות... אבל הרי יש 1-8,000 נשים כאלה, לא? נגיד שיש, נגיד שיש 10,000 נשים באוכלוסייה, ואישה אחת מת לילד מות הריסה, אז לכן זה 1 ל-10,000, לא בדיוק בגלל זה. עכשיו אתה לוקח את האחת הזאת ואתה אומר, רגע, הסיכוי שמת מות הריסה זה 1 ל-10,000, כנראה רצחת אותו. 1 פחות 1 חלקי 10,000, אני צריך להכניס אותה לכלא. זה חוסר הבנה משווע. של שופט. עכשיו עוד פעם, שופט הוא בתוך העניין, הוא לא מבין, מבלבלים אותו. בא עד מומחה, רופא, זה רואי משהו, כן. פרופסור רפואה, הם
שללו לו את אותו רפואה.
כן, אז לא, בסוף החזירו לו. בסוף החזירו לו. רצו לשלול לו לגמרי, בסוף החזירו לו את זה ששללו לו את תואר האצולה, נדמה לי, לא זוכר, היה זה איזה סיפור, לא משנה, הוא קיבל תואר האצולה.
אבל אני גם לא חושב שבמשפט פלילי אפשר להשיע על סמך מחקר או על סמך סטטיסטיקה, אם אין לך גם בסיס עובדתי כלשהו לתוך הסיפור.
כן, אבל זה...
מוכרח לבוא איזה ראייה עובדתית.
אז אני אומר, זה נקודה שגם כן שופטים לא מספיק מבינים בזה. משפטי מנחם שלח לי, פיגלשטיין, שלח לי איזה פסק דין של העליון. שעוסק באמת בהרשאה על סמך סטטיסטיקה.
בלבד?
כן, לא. שם הם בונים כל מיני מודלים, איך בדיוק, מה יכול להיות תפקידה של סטטיסטיקה בהרשאה?
בדיקת DNA הרשיעו בן אדם, והעד המומחה בבית המשפט, אני פשוט קראתי את הפסק דין, היה פרופסור עוזי מוטרו, שהוא גם ביולוג וגם סטטיסטיקאי.
למדת אצלו בירושלים.
כן. אז בכל אופן, אז הוא, ההסבר מצוטט בפסק הדין, הסבר לדעתי, אני... לדעתי הסבר מוצלח ומשכנע.
אוקיי, בעיה.
ה-DNA הוא אחד מכמה ראיות, הוא לא הראיות.
כן, לא, אבל הטענה נגיד.
אדם היה בתוך האזור.
מה ההסתברות שמישהו עם DNA כזה, אכן...
היה עוד ראיות, זה היה משהו הנוסף.
הנקודה היא כזאת, זה גם באישה הזאת בלונדון, זה אותו. הרבה מאוד מהבעיות האלה נופלות על אותה נקודה. כשאתה משתמש בבדיקה מאוד מאוד אמינה כדי לבדוק תופעה, גם אם הבדיקה היא מאוד מאוד אמינה, לא בטוח שנותנת לך את התוצאה הנכונה. למה? כי זה תלוי גם בנדירות של התופעה. זאת אומרת, אם תחשבו על רשת של דגים, זה המשל, כשמשל טוב, גודל החורים קובע את איכות הרשת, נכון? אם בחורים קטנים, אז הבדיקה אמינה, אז אתה לוחד את הדג על בטוח. אבל אם הדג קטן, זה לא יעזור שהחורים הם קטנים. החורים צריכים להיות קטנים ביחס לגודל הדגים שאותם רוצים לתפוס. זה המדד. העובדה שמראים לך חורים קטנים לא אומרת כלום. עכשיו, כשבדיקה היא אמינה, נגיד באמינות של 1% של טעות, שזו בדיקה טובה, 1% של טעות, אוקיי? אם התופעה שאותה אתה רוצה לדגום היא תופעה שהשכיחות שלה באוכלוסייה היא פחות מ-1%, הבדיקה הזאת לא שווה כלום.
לא, אני נותן לך אינדיקציה של בסביבות 50%.
בסדר, בדיוק. 50% אתה מבין כמה זה שווה. 50% זה או כן או לא.
בדקו אם יש לי סרטן, והסוג, סרטן גרון, והסוג הזה סרטן מצוי באחוז אחד של האוכלוסייה, והבדיקה היא אמינה בשיעור של 1%, אז סיכוי שבאמת יש לי סרטן...
50%. ואם זה 1 חלקי 10,000 מהאוכלוסייה, והבדיקה היא אמינה באחוז אחד? אחוז אחד. עכשיו, יצאת חולה סרטן בבדיקה אמינה של 99%. היא הראתה שאתה חולה סרטן. אתה יכול ללכת הביתה שורק, שמח וטוב לב. אין שום סיכוי שאתה חולה סרטן.
לא, יש
סיכוי שאתה חולה סרטן של 1%. בסדר, על 1%.
0.1.
1% לא מעניין.
0.1 אחוז.
לא, לא, 1%.
זה הייתה הפרסומת בזמנו של הקולונוסקופיה הווירטואלי של מכון מר. זה היה בעצם סוג של הונאה, מפני שההסתברות שלהם לגילוי הייתה... מאוד אמינה ב-99% למחלה שהשכיחות שלה באוכלוסייה
יותר קטנה לזאת.
היא הרבה יותר קטנה.
עכשיו, כל הדברים האלה זה אותו עיקרון. האישה הזאת שנכנסה לכלא, הרי אנחנו משתמשים בקריטריון הסטטיסטי של ה-1 ל-64 מיליון כדי לדגום תופעה שהיא עצמה נורא נדירה, האישה שהורגת את שני ילדיה. אז גם שם אפשר לראות, זה בעצם אותה תופעה. אפשר להראות, והחשבון שעשיתי קודם, זה החשבון שמראה את כל הטעויות האלה. זה אותו דבר. כל הטעויות האלה, כמעט כל הטעויות האלה, אפשר למפות אותם על אותו כשל. כשל הייצוג, זה קורה לזה כאן, נאמן, או דברים.
לא יודע מה היה כתוב שם בפסק הדין, אבל התשובה היא, ברור לגמרי שלא היו משתמשים במחקר, אם לא הביאים אותה לדין. למה הביאו אותה לדין? לא בגלל המחקר, אלא בגלל שהיה עוד משהו.
נכון.
אחרת לא מביאים אותה.
נכון, יותר מזה.
זה אחר כך אחת הראיות, אבל...
אני גם יותר מזה, באמת, כשיש לך עוד איזה ראיה מוצלבת, אפילו אם היא לפעמים, אפילו אם היא די חלשה, היא משנה את התמונה באופן דרמטי. זאת אומרת, כי היא מצמצמת את האוכלוסייה שעליה אתה מפעיל. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי אינדיקציה לזה שבן אדם חולה סרטן, אז הסיכוי שהוא חולה סרטן הוא כבר לא 1 ל-10,000, גם האינדיקציה נורא חלשה, אז הסיכוי הוא 1 ל-10 שהוא חולה סרטן. זה עדיין לא אומר הרבה, אבל עכשיו כשתפעיל עליו בדיקה של אחוז אחד אמינות, אי אמינות, אין בעיה, זה כבר הרבה יותר טוב. לכן, מה שקוראים בעולם המשפטי דבר מה, להוסיף דבר מה, למשל כמו להפללה עצמית, אז רוצים עוד דבר מה. גם בסטטיסטיקה, אם מוסיפים עוד דבר מה, זה משנה את התוצאה הסטטיסטית, אפשר לראות את זה בחישוב. מה שהרבה פעמים משפטנים לא מבינים את זה, אבל זה באמת משנה את החישוב, זה נורא חשוב, למרות שהדבר מה הזה הוא לא משמעותי, אבל הוא משנה את התוצאה של החישוב דרמטית. נגיד, אם עומד לפניי, הנה השלכה למשל, אם עומד, דיברנו קודם על הסיכוי ששני דיינים צודקים, מה הסיכוי שראובן באמת רצח, אבל הרי יש מעט רוצחים. כמה רוצחים באוכלוסייה יש? אנחנו בעצם מנסים לדוג פה תופעה שהיא תופעה נדירה. אז נכון, הדיינים הם מומחים, ורוב הסיכויים ששני דיינים אומרים את זה, זה כנראה נכון. אבל בוא נשווה את זה לשכיחות של רוצחים באוכלוסייה, הרי זה המדד. ושכיחים של רוצחים באוכלוסייה, ברוך השם, היא בינתיים לא כל כך גבוהה.
כן, אבל זה גם תלוי מאיזה אוכלוסייה הוא בא, מאיזה שכונה הוא בא, אולי כאן, בא ממקום שהמאפיה שם,
אני יודע. לא, אבל כאן אתה מבין שכבר החשבון מסתבך, אז ההליכה אחר הרוב היא כבר לא כך טריוויאלית. אבל כאן נכנס מה שאמרת קודם, שאם באמת לוקחים בחשבון את הסיכוי שהבחור באמת רצח, אז העובדה שהדיין, האיכות של הדיין היא 70%, פי זה 0.7, הסיכוי שהוא צודק, 0.7 זה מדד לאיכות הדיין, כן? צריך להשוות את זה מול השכיחות של, 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 של הדבר הזה באוכלוסייה. ואם השכיחות של זה באוכלוסייה היא קטנה, זה לא יעזור שאתה תביא דיינים טובים, הם בדרך כלל יטעו. אלא מאי, שכאן עוד פעם יש הטעיה, כי הבן אדם שמגיע לדין, זה בדרך כלל לא בן אדם שנדגם אקראית ברחוב, אלא זה בן אדם שהייתה איזושהי אינדיקציה לזה שהוא באמת רצח. מה שאומר שלא נכון להשוות את זה לשכיחות הכללית באוכלוסייה, ואני חושב שזאת אחת הסיבות, מה שאנשים אולי לא מבינים, לזה שלפני שמעמידים מישהו לדין, צריך שהפרקליטות תקבל החלטה שצריך להעמיד אותו לדין. יש הרבה אנשים ששואלים, מה הבעיה? תביא אותו לדין, והשופט החליט אם הוא אשם או לא אשם, למה שתי אינסטנציות צריכות להחליט אם הוא אשם או לא אשם, הפרקליטות צריכה להחליט בהתחלה, ואז מביאים אותו לדין, ואז בית המשפט יקבע אם הוא אשם או לא. אם אתה סומך על בית המשפט, תביא אותו לבית המשפט, שיקבע. למה צריך שהפרקליטות תשקול מה הם שופטים? הפרקליטות. התפקיד של הפרקליטות במבט המתמטי הזה הוא בדיוק מה שאמרתי קודם. הפרקליטות תפקידה להגדיל את השכיחות.
דבר מה הראשון.
בדיוק. זאת אומרת, הפרקליטות בעצם רוצה לומר לי, נגיד שהסיכוי שרוב, הרכב הרוב של השופטים טועה, הוא קטן. הוא 5%. בסדר? אם התופעה שאותה אתה רוצה לגלות, קרי רצח, היא תופעה בשכיחות של פחות מ-5% באוכלוסייה, אז זה לא שווה כלום. אז הרכב של בית משפט לא שווה כלום. גם בית משפט של המומחים הכי גדולים. לא, באמת לא שווה. אפשר, זה מתמטיקה פשוטה. אבל אם אתה עובר עוד מסננת של הפרקליטות, אתה אומר, אתה שייך לקבוצה שיש כבר אינדיקציות מסוימות לזה שהיא רצחה. מתוך הקבוצה הזאת, כמה רוצחים יש, זה כבר לא 1 ל-10,000. זה כבר אולי 1 ל-10. בסדר? עכשיו, כאן, אם יש לך שופטים מספיק מומחים, כשהתופעה שאותה אתה מנסה לדגום היא 1 ל-10, אין בעיה. ברמת מומחיות סבירה, אז זה כבר בסדר, אתה כבר יכול לטפל בסוג כזה של בעיות. לכן המעבר דרך הפרקליטות מאוד חשוב לדין צדק. זה לא סתם...
אבל לא נעשה בגלל הצמצום העניין הסטטיסטי. מה שהפרקליטות עושה, זה בודקת ראיות לכאורה, לא סטטיסטיקות.
לא, זה אותו דבר. ברגע שהיא בודקת ראיות...
המסננת היא על המקרה עצמו, על הבודד של המקרה.
בסדר, אבל יש עוד גוף שבודק...
זה נכון.
ואחרי ש... נגיד...
מעביר ביקורת.
בדיוק. עכשיו, הוא מצמצם בהכרח את הקבוצה להכניס לתוך הדין אנשים שבכלל לא אשמים. עכשיו, מתוך הקבוצה הזאת עדיין יכול להיות שיש הרבה זכאים. זה בית המשפט יקבע. אבל אחרי שצמצמנו את הקבוצה פעם אחת, אז עכשיו כבר השכיחות היא שונה לגמרי. עכשיו כבר אפשר לסמוך על מומחיות של שופטים.
אגב, לרוב של השופטים, אם צודקים או לא, אתה גם אולי צריך להכניס סטטיסטיקה עם השופט הספציפי הזה, בכל המקרים שלו, הוא הצליח להגיע לאמת או לא. אולי זה חלק מהסטטיסטיקה.
הבעיה שאין לך, אתה לא יכול לעשות את הסטטיסטיקה הזאת. כי אין לך אף פעם פידבק בלתי תלוי, האם זאת האמת או לא. הרי הוא הרשיע את ראובן. איך תבדוק אם ראובן באמת אשם או לא? כל מה שאתה יודע זה מה שהוא ידע.
הגישו ערעור ודחו את האמת.
כן, בדיוק, זה לא יעזור. המקרה היחיד, כמעט היחיד, שבו אפשר היה לעשות מחקר מסודר על הדברים האלה, זה כשנכנסה הגנטיקה לחומר הראיות בארצות הברית. ואז התברר שהיו לא מעט מורשעים, ואפילו מוצאים להורג, שאפשר היה להוכיח שהם לא אשמים. כי בוודאות מאוד גבוהה. ואז זה באמת המקרה הכי ידוע בהיסטוריה, שפתאום קיבלנו פידבק סטטיסטי על איכות השופטים. זה בדרך כלל לא קורה, כי אנחנו משתמשים באותו חומר ראיות שהשופטים משתמשים. אם יש לי ראיה טובה, גם השופט ישתמש בה. אז מה שהוא עשה, גם אני יכול לעשות, אבל אין לי שום אינדיקציה שהיא לא תלויה בחומר הראיות, כדי לדעת אם הוא צודק או טועה. שם הייתה אינדיקציה כזאת. ולכן כמעט כל העבודות על הנושא הזה של טעות של שופטים, מתבססות על מחקרים שנעשו אז. בתקופה שהכניסו את ה-DNA, והיה צריך לבדוק DNA עם אחרי שכבר בן אדם מורשע, שזה גם בעיה משפטית. זאת אומרת, הוא כבר מורשע, גמרנו, כבר לא מתחילים עכשיו לבדוק מחדש.
סופיות המשפט.
בדיוק. אז צריך לעשות איזה מחקר בשביל התועלת האינטלקטואלית או האקדמית. טוב, זה, יש איזה יהודי פה בארץ, שכחתי את שמו, הוא כתב ספר על הנושא הזה. על הנושאים של טעויות של שופטים. יש כל מיני אינדיקציות לעד כמה שופטים יכולים לטעות. אחת מהן זה כמובן, זה הדבר המפורסם, אבל הוא שם מביא הרבה חומרים מעניינים. אני שכחתי את שמו, כתוב אצלי איפשהו. אני... טוב, אז גם פה אותו דבר מחזור לענייננו.
אז אם ככה, איך אתה יכול לתת טיון 07 ל...
לא, אתה לא יכול, ברור. לכן אני אומר, זה היפותטי בלבד. זאת אומרת, אני אומר, נגיד, יש לי איזשהו אמון אפריורי, שהדיין הזה הוא יודע את העבודה, שהוא איש נבון, שהוא תלמיד חכם. בוא נגיד שזה 0.7, אין לי שום דרך אובייקטיבית לקבוע את זה.
בטווח אחד שאני יכול להגיד שזה שהוא משתדל, לא מעבר לזה.
לא, אבל אני גם שלא יכולות, כולנו משתדלים. אבל צריכים מישהו עם יכולות. בוא נגיד, בהנחה שיש דיינים יותר טובים ופחות טובים. הנחה שאני לא יודע לאשש אותה, אבל היא הנחה סבירה. אז אני אומר, בוא נחמת אותה. נגיד שהדיין הזה יקלע ב-0.7% מהמקרים. נגיד, אני לא יודע לבדוק את זה. בהנחה שהוא קולע ב-0.7% מהמקרים, האם הוא יקלע לאמת במקרה הזה? זה כל מה שאני יכול לשאול. איך לקבוע את הפי הזה? אין דרך. אין דרך. זה רק, כל זה חישוב היפותטי.
אבל זה מה שאומרים, שבמשפט אתה, כשאתה הולך לבית משפט, אתה לא מחפש את הצדק, אתה מחפש את המשפט, זה הכל.
בכל זאת אנחנו כן רוצים, הרי בבסיס אנחנו רוצים צדק, זה שבסוף הוא לא תמיד יוצא זה נכון, אבל אז לכן אני אומר, אם היה לנו איזושהי אינדיקציה שהשופט לא קולע לאמת, אז היה צריך להעיף אותו משם. אין לנו, אין דרך לבדוק את זה, אבל אני לא הייתי מסתפק בזה, תראה, הוא עושה בין כל מקום מה שהוא רוצה, אנחנו חופשים את המשפט, לא את הצדק. אנחנו לא...
הוא לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עובד לפי הכללים, ואתה רואה...
בסדר, לא, אבל הכללים הם לא מספיקים. יש הרי הערכה והתרשמות מעדים, אז זה לא כללים, פה זה התרשמויות. עכשיו, אם יש אחד שהוא טוב בהתרשמויות ורע בהתרשמויות, הייתי נורא רוצה לדעת את זה, אני רק לא יודע איך בודקים את זה. אם הייתי יכול לבדוק את זה, זה היה מאוד רלוונטי. אז הייתי בוחר שופטים שהם טובים בהתרשמויות. אין לנו דרך לדעת את זה.
גם עדים, שיודעים לעשות הצגה ולא יודעים לעשות הצגה.
הרבה פעמים אגב.
וגם עורכי דין, שיודעים להוכיח צדקאותם של
החייבים. הרבה פעמים אנחנו מסתמכים על זה שהם, בעצם כמעט תמיד, על זה שהם התרשמויות שאין להם בסיס סטטיסטי, אין לנו דרך לבדוק אותם באופן בלתי תלוי. בסדר, ומכאן מתחיל כל החישוב, ועדיין אפשר לעשות חישוב. החישוב שלי הוא על בסיס ההנחה שדיין טוב צודק בסיכוי פי. בסדר? עכשיו, אני לא יודע איך בודקים את הסיכוי, אני לא יודע אם האיש הזה הוא באמת דיין טוב, אבל את זה אין לי דרך לבדוק. אז אני אומר, בוא נניח שהוא דיין טוב, זה אנחנו כולנו מניחים. אם אנחנו מניחים את זה, בוא נראה אם המערכת מביאה לנו לתוצאות טובות או לא. זה כל מה שאני יודע לעשות עם חישוב סטטיסטי, אבל סטטיסטיקה תמיד ניזונה מנתונים, אבל סטטיסטיקה, כשאתה מטיל קובייה, אז אתה אומר, מה הסיכוי שהיא תיפול על 6? שישית. מי אמר לך שהיא הוגנת? אתה מניח שהיא הוגנת. מי אמר לך? אז תבדוק אם היא הוגנת או לא, תבדוק, תטיל אותה הרבה פעמים ותראה, זה יוצא שישית על כל פאה. אבל כאן כבר אתה מניח שהסיכוי לקוביה הוגנת הוא בשווה על כל פאה. זאת אומרת, אם אתה לא מקבל את החשבון הסטטיסטי, אתה לא יכול לבנות אותו עצמו.
זה הגדרה של הוגנת.
מה?
שישית על כל
פאה,
זה הגדרה של הוגנת.
בסדר, אבל אם הקוביה היא הוגנת, אז היא הוגנת, אבל אז לא אמרת כלום. כי אני שואל, מה הסיכוי שהקוביה הזאת באמת תיפול על 6? אני לא שואל מה הסיכוי שהיא הוגנת, הוגנת זה מילה. אני רוצה לדעת מה יצא.
אז תזרוק 1,000 פעמים
ותגדל. אז אני אומר, אבל אם זרקת 1,000 פעמים ובדקת, אז אתה שוב מניח בעצם את ההנחה שבקוביה הוגנת הסיכוי ליפול על כל פאה הוא שישית.
כי זה ההגדרה.
בסדר, אז אתה חזרת להגדרה, זה הכל הגדרה.
בסדר, אבל אם אחרי ההגדרה...
אתה תמיד צריך להניח...
כן, אבל זרקת 1,000 פעמים והוכחת את ההגדרה, אז אתה אומר
אותך עכשיו... אתה לא יכול להוכיח הגדרות.
הוכחת.
אתה מוכיח טענות, לא הגדרות. וזה בדיוק הנקודה. אני אומר, כל ניסוי שאותו אתה עושה מבוסס על איזשהן הנחות שהן לא קשורות לסטטיסטיקה בכלל. אתה שואל אנשים למשהו, אתה עושה מחקר על סמך זה שאתה שואל אנשים, מי אמר שלא משקרים לך? אתה מניח, כי בן אדם בדרך כלל לא משקר לך, אם אין לו סיבה. רוצה לנטרל את הסיבות, אוקיי? או הטעיות או סקרים. אבל אתה מניח את זה.
זה דרך אגב, הטעויות בסקרים לקראת הבחירות.
כן,
נכון. אנשים שמובילים במדגם, זה לא מה שהם מצביעים
באמת.
כן, אז מנסים לקזז את זה. יש דרכים
לנסות לקזז את
זה. וגם יש ניסיון מצטבר כבר. יודעים כבר את הטעויות האלה ומנסים להוריד אותם. יודעים ממערכות בחירות קודמות.
לא.
יש סוקרים רציניים, לומדים. מהטעויות של בחירות קודמות. אני חושב שזה משתפר מאוד, הנושא של האיכות של הסקרים. הם מתקנים, הם מתקנים.
עוד מעט גוגל יאמר לך שבוע מראש מה יהיו תוצאות הבחירות.
אני לא יהיה צריך להצביע בכלל.
מה?
אני לא יהיה צריך להצביע בכלל, זה רק... אני אגיד לך כבר מה... אוקיי, אז בקיצור, ההוכחה שלו לזה שהולכים אחרי הרוב זה לא הסתברות, היא כמובן לא נכונה.
יש שם הרבה סטארט-אפים שיורדים להגיד לך באיזה מניה להשקיע או באיזה טכנולוגיה להשקיע, כי על פי מה ש...
כן, זה ברור שזה
כדאי לסטארט-אפ. על פי הסרצ'ים בגוגל הוא יודע להגיד מה...
כמה אנשים מתעניינים
בזה. כמה אנשים מתעניינים בזה או כמה אנשים רוצים כזו טכנולוגיה, ולכן כולם רוצים להשקיע בכזו טכנולוגיה.
טוב, אז בקיצור, מה שהוא אומר זה שההסתברות היא לא הבסיס לאחרי רבים להטעות. שמה תאמר, אמירת האמת אינה מקרה, כי באופן פשוט דיין מומחה יודע לכוון לאמת, ומקרה יוצא דופן הוא שייטה, ואם כן, יותר מסתבר שהמקרה יוצא דופן קרה למעטים אשר לרבים. גם זו אינה טענה ברורה, כי הרבה פעמים הכרעת ההלכה היא עניין של שיקול דעת, ויש פנים לכאן ולכאן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו נוטה דעתם כך ואלו דעתם נוטה כך, ושניהם יכולים להיות אמת. האם נטיית הדעה לכאן או לכאן היא מקרה יוצא דופן שאפשר לומר שהוא קרה דווקא למיעוט? ועוד, נתאר לעצמנו שבעידין של שלושה דן בשאלה מסוימת והכריע לפי הרוב, ובעידין אחר של שלושה דן באותה השאלה והכריע לפי הרוב להפך. יכול לקרות. האם ההכרעה היא משום שמסתבר שהרוב צודק, וכאן הלא אי אפשר שהאמת תהיה עם הרוב הזה ועם הרוב האחר? האם נצטרך לבטל את שני הדינים? זה כמו הטענה שהוא טען כלפי במייל. זאת אומרת, מתי שמחקר כפול סמיות ומבוקר יפסיק לסתור מחקר כפול סמיות ומבוקר אחר, אז אני אקבל את התוצאות של מחקרים כפולי סמיות. ודאי שלא, וכל עוד אין סוג ינדה מה שההלכה היא כך וכך, שני הדינים קיימים. מדוע? מפני שההלכה אחר הרוב בבית דין אינה עניין של מציאת אמת מוחלטת, אלא היא כלל של הנהגה. היות שצריך לפסוק את הדין ואי אפשר להשאיר את הדבר פתוח, אומרת התורה ללכת לפי הרוב. ועדיין צריך להבין איך למדו מכאן חכמים שגם בתשע חנויות הולכים אחר הרוב. אז זה עוד רגע נראה, זה כבר הפרק הבא. גם כאן אני לא מסכים איתו. אני לא מסכים עם הטענות האלה. א', לא לראיה ולא למסקנה. אבל המסקנה שאותה הוא רוצה להוכיח זה שאין אמת הלכתית. שאל לך מה שאתה אמרת קודם, אנחנו חופשים את המשפט, לא את הצדק. אנחנו לא חופשים את הפסק הנכון, אלא חופשים את הפסק. מה שבית הדין פוסק, זה בעצם הפסק הנכון, זאת הגדרה, זאת לא טענה. והוא מביא לזה ראייה ממקרים שבהם יש שני בתי דין, שני הרכבים שיושבים על מקרה דומה, אחד מהם מגיע למסקנה שזה צודק, השני מגיע למסקנה שהצד השני צודק.
בירור, בית משפט לירורים.
כן, לא, אבל אם הסתם, שני מקרים שונים, באו בפני שני הרכבים שונים, בלי ירורים אפילו.
אפילו
על אותו מקרה. כן, זה עוד יותר, אבל אומר, אפילו בלי זה, אז אתה אומר, נגיד שהערכאת הירור היא מומחים יותר גדולים. ואז אתה יכול, יש לך דרך להכריע לטובת הערכאה ההיא. אבל נגיד שני בתי משפט באותה רמה, אפילו אותו בית משפט עצמו לפעמים, שמגיע לפני מקרה פלוני, הוא מחליט ככה, מגיע לפני מישהו אחר מקרה דומה, יכול להחליט אחרת. זה מקרים שהם יכולים להתפרש לכאן או לכאן. האם זה אומר, האם זאת ראיה לכך שהמשפט הוא לא מחפש את האמת, אלא מה שיותר, זה המשפט, זה הפסק הנכון. אני חושב שלא. והסיבה לזה היא ש... קודם כל עקרונית אני חושב שלא נכון, המשפט כן מחפש את האמת, גם המשפט ההלכתי מחפש את האמת, אלא מה? הוא לא תמיד מוצא אותה. כשאנחנו אומרים שרוב הדיינים צודקים, אנחנו לא מתכוונים בוודאות צודקים, אלא שיש יותר סיכוי שהם צודקים מאשר הסיכוי שהמיעוט צודק. בסדר? עכשיו ישב הרכב אחר והרוב אמר ההפך. אז מה זה אומר? שבסך הכל, לכל היותר, או שקרה שפה המיעוט צדק למרות שהסיכוי לכך הוא נמוך, או שקרה ששם המיעוט צדק למרות שהסיכוי לכך הוא נמוך. אבל דבר שהסיכוי שלו נמוך יכול לקרות. זה לא אומר שההסתברות... נכון, לא, אבל זה לא אומר שהחישוב האפריורי, שהרוב צודק, נכשל כאן. זה רק אומר שהחישוב הזה נתן שהרוב צודק, נגיד ה-80%. אוקיי, ופה קרה מקרה, 120. תנסה לבדוק אם הייתה לך איזושהי אינדיקציה, נגיד שהיה פסק, איך אפשר לבדוק את זה? אני אתן לכם ניסיון מאוד פשוט. תיקחו בית דין שפסק דין באופן מסוים. והרוב אמר ככה והמיעוט אמר ככה. עכשיו, תביאו את אותו מקרה בפני עוד 100 בתי דין. בסדר? ואני שואל את עצמי, כמה מתוך בתי הדין האחרים יפסקו כמו בית הדין הזה? אני מאמר שתהיה נטייה לטובת דעת הרוב. אם נבחר באופן אקראי את ההרכבים האחרים, אני מאמר שאם הרוב פה החליט שראובן אשם, אז מבין כל ההרכבים האחרים, רוב ההרכבים, הרוב בהם יגיד שראובן אשם. זאת אינדיקציה. לא אחד מול אחד. אחד מול אחד זה לא אומר כלום. אחד מול אחד זה רק אומר שזה אחד המקרים שמיעוט יכול להיות צודק. אבל יש מקרים כאלה, אבל אף אחד לא מכחיש שיש מקרים כאלה. אז מה אתה מוכיח לי? שיכול להיות שהמיעוט צודק? ברור שיכול להיות. אני לא טענתי שהרוב צודק בוודאות. טענתי שיש יותר סיכוי שהרוב צודק. זה הכל. אז אתה הבאת לי מקרה שבו כנראה קרה שהמיעוט לא צדק. את זה הבאתי פעם את המכתב של הרב שח על מבצע אנטבה. דיברתי על זה גם כן, אני חושב באותו הקשר. עכשיו, שבאו אליו אחרי זה שהמבצע הצליח, שהוא אמר מראש שאסור לצאת למבצע כזה, אז אמרו לו, הנה, אתה רואה, הרב, המבצע הצליח. גם אני אמרתי, יש 5% שהוא יצליח, אבל 5% לא יוצאים. חיילים יכולים להיפגע ב-95%, אתה לא יוצא למבצע כזה, או מבצע שיקשל ב-95%. אז נכון, יש 5% שהוא יצליח. אז מה אתה מביא לי ראי מזה שהוא יצליח? גם אני יודע שיכול היה להיות. אבל שאלה אם השיקול הפריורי היה נכון, לא נקבע את עצמי מה קרה בסוף. נקבע את עצמי השאלה מה היו השיקולים בהינתן המידע שהיה לך, מראש. וגם כן, אותו דבר, בהינתן שזה כל המידע שיש לי. שני דיינים אומרים שרובן חייב, דיין אחד אומר שהוא פטור, אז רובן חייב. זה לא מה שזה בוודאות הוא חייב. אם יהיה הרכב שיקבע עכשיו את ההפך, זה לא יפתיע אותי, זה יכול לקרות. אבל עדיין, תשאל אותי מה הסיכויים שרובן חייב, רוב הסיכויים שהוא חייב, אם הרוב אמרו שהוא חייב. ולכן, הפרשנות של סטטיסטיקה וההבנה מה זאת סטטיסטיקה, היא נורא חשובה כדי לפענח חישובים כאלה ולהבין את המשמעות שלהם. היה עוד מישהו בדיון הזה על במייל שהיה היום, אז היה מישהו שכתב, טוב, נו, חוכמת הסטטיסטיקה היא לא כחוכמת התשבורת, כן, בפרפרזה על הרמב"ן בהקדמה למלחמות השם, שחוכמת תורתנו היא לא כחוכמת התכונה והתשבורת, זה לא מדע מדויק. כן, אז הוא אומר, חוכמת הסטטיסטיקה זה לא כחוכמת התשבורת, אז אמרתי לו שאני חושב שהוא החשבון. אז אמרתי לו שאני חושב שהוא טועה. חוכמת הסטטיסטיקה זה בדיוק חוכמת התשבורת, זה ענף של המתמטיקה. הסתברות, סטטיסטיקה, אני כרגע לא מבחין ביניהם. יש קצת הבדל. אלא מאי, שאתה צריך להבין מה הסטטיסטיקה אומרת. היא לא אומרת שבוז'י יקבל את רוב הקולות. היא אומרת שיש סיכוי כזה וכזה שבוז'י יקבל את רוב הקולות. זה אמירה מדויקת לגמרי. כי זה חישוב מתמטי. שהסיכוי הוא כזה וכזה. מה יקרה בפועל? יכול להיות שבסוף בוז'י לא יקבל את רוב הקולות. מה זה אומר? שהסטטיסטיקה טעתה? לא. זה אומר שמה שיתממש זה הסיכוי הקטן יותר. אבל אמרנו שזה יכול לקרות. לכן הסטטיסטיקה זה כן מדע מדויק.
הסוקרים תמיד צודקים.
בדיוק. הסוקרים, אם אתה עובד נכון, אתה תמיד צודק. אלא מה? כשאתה אומר את האמירה שלך, צריך להבין מה אתה אומר. מה שאתה אומר זה שב-95% מהמקרים זה מה שיקרה. אתה לא אומר שלא יכול לקרות מקרה 5%. וזאת הטענה שיוצאת מהחשבון הסטטיסטי, לא הטענה מי יזכה. הטענה מי יזכה זה על אחריותנו בלבד. הטענה מה הסיכוי לזה שכל אחד יזכה ומה רמת המובהקות של זה, זה תוצאה של חישוב. ומי שעושה את זה נכון וסביר, אז הוא יכול לעמוד בוודאות מאחורי האמירה שלו. זאת אמירה ודאית, שב-95% זה מה שיקרה, זה עצמו אמירה ודאית. זה, לכן, ורק בזה עוסקת ההסתברות, זאת אומרת, לא באמירה העובדתית עצמה. אוקיי, אז לכן אני אומר, גם בפרפרזה לפה, כשאני אומר שברוב המקרים הדיינים צודקים, האמירה הזאת אני עומד מאחוריה ב-100%. זה לא אומר ש-100% מהמקרים הרוב יצדק. זה אומר שאני עומד מאחורי זה ב-100% אחרי האמירה שב-70% מהמקרים הרוב יצדק. זאת אומרת, מאחורי זה אני עומד בוודאות. לכן כשאתה מביא לי מקרה הפוך, אתה לא מפרש נכון את המשפט שלי. אני לא אמרתי שב-100% הרוב צודק. אמרתי שב-100% הרוב יותר קרוב לאמת מאשר המיעוט. זה כל מה שאני אומר. אז אתה מביא לי מקרה שיש רוב נגד, הרכב נגד הרכב, לא אמרת בזה כלום. אתה מפרש לא נכון את המשפט. עכשיו, למה אני גם לא מסכים, זה למה אני לא מסכים לראיה. למה אני לא מסכים למסקנה שלו, שהמשפט לא מחפש את האמת? אני באמת חושב שפה יש 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 טעות, זאת אומרת, הטענה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הרבה פעמים מתפרשת כאיזושהי טענה של פלורליזם מהותי בהלכה, של ריבוי אמיתות בהלכה. אני לא חושב שזו הפרשנות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואולי כבר דיברנו על זה, אני לא זוכר. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה יש הגמרא אומרת בעירובין, שכמה שנים נחלקו בית שמיים בית הלל, ולא הכריעו עד שיצא בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הן והלכה כבית הלל. ואז הגמרא מוסיפה הסבר, ולמה זכו שנפסקה הלכה כמותם? מפני שנוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. כך אומרת הגמרא. על פניו זה נראה כמו גמרא, כמו אמירה פלורליסטית. בעצם יש ריבוי אמיתות, ושניהם צודקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה פסקנו הלכה כמו בית הלל? לא בגלל שהם צודקים. אלא ממטרות חינוכיות, כדי לחנך את האנשים להתייחס יפה או לדון בצורה מנומסת. כן, זה פרס על התנהגות טובה. הפסיקה כבית הלל. כן, שנוחי נפש היו ונבטנים, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אבל רבי יוסף קארו כותב שם הערה מעניינת כמעט, אני חושב שהוא מתכוון לזה, זה לא 100% בטוח, זה כללי הגמרא. ספר כללי הגמרא של רבי יוסף קארו, אז הוא כותב שם שבגלל שהם נוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, לכן הם יותר קרובים לאמת. זאת מתודה דיון, זה לא נימוסים והליכות, זאת מתודה דיון שמבילה אותך יותר קרוב לאמת. זאת אומרת, כשאתה לא שומע את הצד, נגיד, הרי הגמרא כבר אומרת, ותוספות מביא את זה שם, למה נזקקו לבת קול? הרי אין משגיחים בבת קול, אז מה, לא בשמיים. אז מה זה הבת קול אומרת שהלכה כבית הלל? אז תוספות מביא שם שלושה תירוצים, לי יש תירוץ רביעי, אני חושב שהוא התירוץ הנכון. התוספות הרי אומר, למה באמת בית שמאי ובית הלל נחלקו ולא עשו הצבעה? אחרי רובים להטות, עכשיו רק למדנו, מה הבעיה? למה לא יכלו להכריע?
כי בית הלל היו הרוב.
נו, אז מה הבעיה? שבית שמאי יקבלו זה, שבית הלל הם הרוב. מה הבעיה? תמיד המיעוט צריך לקבל את דעת הרוב. אלא היה שם ויכוח עקרוני, כי בית שמאי היו מחדד די תפי. הם היו יותר מבריקים. והשאלה הייתה, אחרי איזה רוב הולכים? רוב החוכמה או רוב המניין? רוב האנשים? סופרים ראשים או סופרים רגליים? זו השאלה, כן? אם אנחנו סופרים את הראשים, אז הרוב זה בית שמיים, סופרים את הרגליים, הרוב זה בית הלל, אז בית שמיים אומרים, אחרי רבים לעתות, זה רוב הראשים, לא רוב הרגליים. בית הלל אומרים, זה רוב הרגליים. איך תכריע ויכוח כזה? מה תעשה? הצבעה? גם על הוויכוח הזה, אתה תתקע באותה בעיה. ותמיד כשיש בעיה במתודה של ההכרעה, אתה לא יכול להכריע בכלי ההכרעה הרגילים. אז אתה נזקק לבת קול, מה לעשות? אין משגיחים בבת קול בשמיים, מה זה אומר? עזוב את הבת קול, תעשה הצבעה אחרי רבים לעתות. אבל במקום שבו אין לך את האופציה של אחרי רבים לעתות. אז מה לעשות? רק בת קול נשארה. לכן הם פנו לבת קול. אני חושב שזה פשוט. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יוצא פה דבר נורא מעניין לפי רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו בעצם אומר כך, בית שמאי היו מבריקים יותר. אז הסיכוי שהם צודקים יותר גבוה, נכון? מצד שני, בית הלל עבדו במתודה יותר נכונה. יותר, הענבה פה היא גם אמצעי לחשיפת האמת, זה לא רק נימוסים. אם אתה שוקל ברצינות את הנימוקים ואת העמדה של הצד השני, ורק אחרי זה מגבש עמדה משלך, אתה תגיע יותר קרוב לאמת, אפילו אם אתה פחות מבריק. בבית הלל פחות מוכשרים מבית שמאי, אבל המתודה שלהם הייתה יותר נכונה, וכיוון שכך הלכה כמותם. זאת אומרת, מה שנקבע שמה בעצם זה לא שהולכים אחר הרוב, אלא בהנחה שיש טייקו, אז מי בסופו של דבר, אחרי מי הולכים? בדיוק, לפי הסיכוי לטעות. כי החשבון, המחלוקת הזאת, אם הולכים אחרי רוב הראשים או רוב הרגליים, ממשיכה גם אחר כך. החינוך מביא שמה קורה בדיני ממונות, אפשר לשים גמיר וסביר, דיין אחד, כאילו אחד שהוא תמיד חכם, ועוד שניים שהם סבירי, שכשמסבירים להם הם מבינים. אני צריך שלושה שישבו בדין. בסדר? עכשיו השאלה שעולה כאן זה מה קורה כשיש מחלוקת בין הדיינים. ושני החבר'ה האלה שכשמסבירים להם הם מבינים, כנראה לא הבינו את הסוף. זאת אומרת, הם טוענים שרובן חייב, והתלמיד חכם הוא חושב שרובן הוא זכאי. האם הולכים אחרי רוב הרגליים או רוב הראשים? שוב פעם, אותה שאלה. אז זה מחלוקת רמב"ן ורבי גאון. רבי גאון טוען שהולכים אחרי החכם, והרמב"ן טוען שהולכים סופרים רגליים. עכשיו, השאלה איך זה יכול להיות, הרי המחלוקת הזאת כבר הוכרעה על ידי הבת קול בגמרא. הרי זה היה הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, ובת הקול אמרה שהולכים אחרי רוב הרגליים, לא רוב הראשים. אז איך רבי גאון מרשה לעצמו, כבר בתקופת הגאונים, הרבה אחר כך, להגיד הולכים אחרי הראשים? התשובה, כי המסקנה של הגמרא בעירובין לא הייתה שהולכים אחרי רוב הרגליים. כי אחרת היא הייתה צריכה לנמק את זה.
הם הולכים אחרי המתודה.
בדיוק. לבית הלל, עכשיו פה, כשיש, אני לא יודע מי המתודה שלו יותר טובה ומי פחות, להפך, המתודה של התלמיד חכם יכול להיות שהיא יותר טובה, אז לכן אתה לא יכול להסיק משם את המסקנה שהולכים אחרי רוב הרגליים. במקרה זה יצא גם עם רוב הרגליים, אבל הם עשו את זה לא בגלל שהם היו הרוב, אלא בגלל שהם עשו את ההחלטה שלהם במתודה יותר נכונה, אוקיי? ואז אתם פתאום רואים שלמעשה המשפט אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם לא בהכרח מתפרש באופן פלורליסטי. כי הרי המשפט הזה מכיל שני רכיבים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, והלכה כבית הלל. הלכה כבית הלל זה לכאורה אומר שהאמת היא כבית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים אומר ששניהם צודקים. נו, אז איך שני הדברים האלה, זה כמו האורקל מדלפי, כן? שכל אחד יכול לפרש אותו איך שהוא רוצה, לכן הוא תמיד צודק. זה משפט שאומר דבר והיפוכו, תחליט, שניהם צודקים או בית הלל צודקים. אז שתי אפשרויות ליישב את זה. אפשרות אחת זה קריאה פלורליסטית. אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, זאת אומרת שניהם צודקים. הלכה כבית הלל זה בגלל שזה לא האמת, הלכה זה לא אמת. הולכים אחרי הרוב, בגלל שזה השלום או משהו כזה, יותר הגיוני ללכת אחרי הרוב אם יש מחלוקת, לא בגלל זאת האמת. ככה הוא קורא את הגמרא. הוא אומר שההכרעה ההלכתית אחרי הרוב זה לא בגלל שזאת האמת. אני קורא את הגמרא שם כמו רבי יוסף קארו, שההכרעה של הגמרא שם הייתה שהאמת היא עם בית הלל, לכן הלכו. אז רק צריך להבין, אז מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם? אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, הכוונה הנימוקים של בית שמאי, כמובן היו נימוקים נכונים. אבל כמו שהוא כותב פה, בכל שאלה הלכתית יש נימוקים נכונים לשני, כמעט בכל שאלה, יש נימוקים נכונים לשני הצדדים. עדיין יש שורה תחתונה. עכשיו, כדי להכריע איזה נימוקים גוברים על איזה, אתה צריך מתודה טובה. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים הם, הכוונה שכל הנימוקים שבית שמאי הביאו ושבית הלל הביאו הם נכונים. מדובר ביהודים שידעו ללמוד, אנשים נבונים. הנימוקים הם בדרך כלל נכונים. אבל הלכה כבית הלל, למה? כי כמו שיש כופנון טעמים לתאר, כופנון טעמים לתמה. כך מדד, כן, או מבחן לפני שנכנס לסנהדרין. תגיד לי, כופנון טעמים לתאר את השרץ. אז רבנו תם שואל, מה לי פלפולים של אבל? מה צריך לבדוק את הדיים בזה שהם יודעים לעשות פלפולי אבל? אז המהר"ל אומר, זה לא פלפולי אבל. אתה צריך באמת לראות שהבן אדם מבין שמקרה שבא לפניו הוא מקרה מורכב. גם כשהתורה אומרת במפורש שהשרץ הוא טמא, עדיין אתה צריך להבין שזה רק שורה תחתונה, יש נימוקים שמתארים, יש נימוקים שמתארים, השורה התחתונה ששרץ הוא טמא, רק דיין כזה יכול להיכנס לבית דין, רק דיין שמבין שהאמת היא לא פשוטה, זה הנקודה. עכשיו גם פה, בית הלל ובית שמאי מתווכחים, הרי אף אחד מהם לא אידיוט. השם מביאים נימוקים, ברור שהנימוקים הם צודקים, ששני הצדדים הנימוקים צודקים. הוויכוח הוא לא בשאלה אם הנימוק שלך צודק או לא, כמעט תמיד דרך אגב. כולם מסכימים לכל הנימוקים. זה נכון בכל מקום שיש אנשים אינטליגנטיים. הנימוקים תמיד נימוקים נכונים. אלא מה? השאלה, איך אתה ממשקל את הנימוקים ומכריע בשורה התחתונה בין נימוקים צודקים לצד אחד לבין נימוקים צודקים לצד שני. בדרך כלל אין clear cases. זאת אומרת, אתה צריך להחליט איזה נימוקים יותר חזקים. זה שאלה של שיקול דעת. אוקיי? וכאן המתודה קובעת. ולכן בית הלל בעצם אומרים, בת קול אומרת, הלכה כבית הלל, כי האמת איתם, זה כן אמת, ההלכה. העובדה שיש נימוקים צודקים לשני הצדדים לא אומרת שאין אמת. היא רק אומרת שהאמת היא מורכבת, שהשורה התחתונה, יש שורה תחתונה נכונה אחת, ולא יותר. אך השורה התחתונה הזאת זה חשבון של נימוקים, וצריך להחליט איזה נימוקים גוברים. זה כמו בדיני ראיות בבית משפט, בדיני, או בדין. בדיני ראיות, יש לי ראיות לפה, יש לי ראיות לשם, זה הרבה פעמים ככה, ההגנה מביאה ראיות לשם, התביעה מביאה ראיות לשם, לפעמים ההגנה רק פורכת את ראיות התביעה, אבל לפעמים גם מביאה ראיות לטובתה. עכשיו השופט צריך להחליט, יש ראיות לשני הצדדים, מה לעשות? אז מה זה אומר? שאין אמת אם הוא רצח או לא רצח, או שהוא רצח או שלא. יש אמת. כל השאלה זה מה אתה עושה עכשיו עם ראיות לשני הצדדים, מי גובר? אז אתה צריך לשקל על שני הצדדים. אז העובדה שיש נימוקים לכאן ולכאן לא אומרת שאין אמת בהלכה. היא אומרת שהאמת ההלכתית היא מורכבת. שבסופו של דבר אתה צריך להחליט איזה נימוקים גוברים על איזה נימוקים. וכאן יש אמת אחת. ולכן אני אומר שהמשפט אלו ואלו דבר הלכים חיים אין, אני לא קורא אותו כמור. אני חושב שיש אמת הלכתית. רק היא אמת מורכבת, ויש צריך להבין שיש שיקולים לפה ושיקולים לשם, ואגב בגלל זה יש מחלוקות. כשיש מחלוקות זה לא אומר ששני הצדדים צודקים. כמו באלו ואלו דבר הלכים חיים אין, ממש לא. שני בתי הדין שדנו פה, אחד הרוב אמר את זה, והשני הרוב אמר את ההפך, אחד מהם טועה. לא ששניהם צודקים. אחד מהם טועה. הוא מסיק מכאן שזה אומר שאין אמת הלכתית. לא נכון, יש אמת הלכתית ואחד מהם טועה. אלא מה? אני לא יודע איזה מהם טועה. כל עוד אין לי אינדיקציה איזה מהם טועה, שני פסקי הדין נשארים בעינם. מבחינת הפרקטיקה המשפטית, אתה לא יכול לעשות אחרת. כל עוד אין איזה תקדים מחייב, אם בית משפט הגיע להכרעה, זאת ההכרעה. במקרה שהגיע לפניו, למרות שבית משפט אחר הגיע להכרעה הפוכה. מה לעשות? זה לא אומר ששניהם צודקים. זה אומר שאחד צודק ואחד טועה. אבל בסדר, ברמה הפרקטית אתה לא יכול לדעת מי צדק. זה כמו תרי ותרי. יש לך שני עדים נגד שני עדים, אתה יודע שאחד משתי כתות העדים משקרת. אבל אתה לא יודע מי. אז אין לך אינדיקציה לפסול את אף אחת מהן. אז לכן שתיהן נשארות בחזקת כשרות. זה אומר שבאמת אף אחד מהם לא שיקר. ממש לא. זה רק אומר שאין לי דרך משפטית לפסול את שני הצדדים. כי כל אחד יגיד לי, תשמע, אני לא שיקרתי, תביא ראיות ששיקרתי. איך אתה יכול לפסול אותו? תודה.
אני חושב רק שההלכה כבית הלל בגלל המתודה זה לא בגלל שאתה מגיע באמצעות זה לאמת, אלא בגלל שזה המתודה שלהם הביאה לכך שהציבור יקבל את זה יותר.
אז אני אומר, זה כבר יותר קרוב לנימוסים והליכות. אז זה לא ממש נימוסים והליכות, זה התקבלות בציבור, אבל אני טוען שזה יותר מזה. אני טוען שזה הדרך להגיע יותר קרוב לאמת.
זה הנוסחה לאמת.
כן, ועוד פעם, היא לא מביאה בוודאות לאמת, שום דבר, אבל כשאתה שוקל, אני חושב שזה נורא הגיוני, כשאתה שוקל ברצינות, הרבה פעמים אנשים מבריקים טועים, כי הם לא מוכנים להקשיב לטיפשים שעומדים מולם. ולפעמים טיפש מעלה נימוקים נכונים, שים לב, יכול שאתה טועה. ובשם היו כאלה מבריקים, והם לא היו מוכנים להאזין ברצינות כנראה לנימוקים שנגדם, וזה מה שהכשיל אותם, דווקא המבריקות שלהם. אני חושב שזאת אמירה נורא חזקה.
זהו חכם לא בין מכל...